ברשות בני מרדיאטרה, ברשות כל הציבור הקדוש שנמצא פה, המשנה בסוף מסכת כתובות אומרת: הכל מעלים לארץ ישראל ואין הכל מוציאים, הכל מעלים ירושלים ואין הכל מוציאים. מה פירוש הכל מעלים לארץ ישראל? אפילו אומרת הגמרא, אפילו מנווה היפה, מנווה הרעה, היפה לנווה הרעה. כלומר, אדם גר במקום יפה בחוץ לארץ, הוא רוצה לעלות לארץ ישראל, צריך לעלות, וזה בא לומר לנו שאם בהמשך של המשנה, שאם אדם נשוי והוא רוצה לעלות לארץ ישראל ואשתו מסרבת לעלות לארץ ישראל, הוא יכול לגרש אותה ולא לתת לה את הכתובה, כיוון שהיא צריכה בעצם לשמוע בקולו, כיוון שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. וגם להפך, אם האישה רוצה לעלות לארץ ישראל והבעל לא רוצה לעלות לארץ ישראל, הוא מחויב לתת לה את הגט ולשחרר אותה ולתת לה את כתובתה, למרות שהוא לא רוצה לגרש אותה ורוצה שהיא תישאר איתו. כך אומרת המשנה, קביעה שזה מצווה לעלות לארץ ישראל, לא רק מנווה היפה לנווה הרעה מבחינה גשמית, אלא גם מבחינה רוחנית. אם אדם גר בחוץ לארץ, במקום שרובו ישראל, והאפשרות שלו לעלות לארץ ישראל זה מקום שרובו גויים, גם אז הכל מעלים לארץ ישראל. לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל ידור בחוץ לארץ אפילו בעיר שרובה ישראל. שכל אדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל אדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. המשנה הזאת נפסקת להלכה בשולחן ערוך בסימן הנהי, שיש מצווה לעלות לארץ ישראל, והמצווה הזאת, כפי שאמרתי, נוגעת לאדם שנשוי, אם הוא רוצה לעלות לארץ ישראל ואשתו לא רוצה, הוא יכול לגרש אותה ולפטור מלתת לה את כתובתה, וכן להפך. התוספות מביא כאן לעתו של רבינו חיים. הוא אומר לעלות, וזה דיבור המתחיל בתוספות, הוא אומר: אינו נוהג בזמן הזה, דאיקה סכנת דרכים. והיה אומר רבינו חיים: דעכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשים דאין אנו יכולים להיזהר בהם ולעמוד עליהם. הרבה נסמכים על דברי רבינו חיים האלה בתירוץ להישאר בחוץ לארץ. כלשונו, כאן לפחות בתוספות, הוא אומר: עכשיו אינו מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה מצוות תלויות בארץ שאי אפשר לקיים אותן, וכאילו החובה לעלות לארץ ישראל זה בשביל לקיים את המצוות, אי אפשר לקיים, וגם יש כמה אנשים בגלל זה, כמה אנשים שאנחנו לא יכולים לזהר. כך לשונו של רבינו חיים בתוספות. המוארית דן הרבה בדברי רבינו חיים האלה. המוארית אומר: תשובת המוארית בסימן כ"ח, חלק ב' סימן כ"ח, הוא נשאל שאלה. אדם אחד נדר, כבר עברו שנתיים מאז הנדר, שהוא ביטא בשפתיים שאם אשתו תלד זכר אז הוא יעלה לארץ ישראל, לא לעלות לקביעות, הוא יעלה לביקור לארץ ישראל, ואשתו ילדה זכר, אם כן הוא חייב לקיים את נדרו. בשנה שעברה לא הסתיים מילתא, ואתה עזב את ביתו ואת ילדיו בעירו, הוא בא מדאגה מדבר אבו נדרול, ולרש אין כל מאומה בידו, הוא בא לשאול אם הוא יכול להישאל על נדרו, כי אין ידו משגת די הפיזור, ויצטרך לדפוק על דתי פתחי שערי נדיבי ימים, וגם הוא מפחד מגאון הים ומשון גליו. האם אדם יכול להישאל על נדר? השאלה היא, מפני שאין נשאלים על נדרי מצווה, זה מצווה לעלות, אם זה מצווה לעלות לארץ ישראל, על פי הוא נדר נדר של מצווה, אז הוא יכול להישאל. עונה המוארית, אף על פי שאמרו נדרי הקדש אין ישאלים עליהם אלא מדוחק, כתב הראש בתשובה ששאלת בעניין נדר שנדר ללכת לארץ ישראל, דע שאותו נדר אתרה יש לו אתר כמו לשאר נדרים, ואם נדר מתחרט ילך לפני ג' יודעים בטיב נדרים ויתירו לו. והרב שלמה סגיס היה אומר שטעמו של הראש מפני שהוא מסתמך על רבינו חיים בתוספות שזה לא מצווה לעלות היום לארץ ישראל, ועל זה אומר המוארית ולא ייתכן שעל זה סומך הראש, ונראה לי שאינה מיסוד התוספות, שהרי הראש לא הביאה בתוספותיו וגם לא בהלכות, ועד רבה הביא את הירושלמי, שהירושלמי אומר שלא כמו המשנה שלמדנו שהאיש כן כופה את האישה אבל האישה לא כופה את האיש. הלכה אבל לא נקבעת כמו הירושלמי, אלא כמו שאמרתי שבשולחן ערוך כתוב שגם האישה כופה את האיש, גם האיש כופה את האישה. ועוד, דעיקר הטעם משום קדושת ארץ ישראל ומצוות ישיבתה, הוא אפילו בזמן הזה בחורבנה, כמו שכתב הרמב"ן בספר המצוות, מקרא ודברשתם אותה וישבתם בה. כלומר, אומר המוארית, זה לא בגלל המצוות צריכים לעלות לארץ ישראל, כי רבינו חיים הסביר שהיום אי אפשר לקיים את המצוות בארץ ישראל. הוא לא הסביר למה אי אפשר לקיים, אבל כל פנים זה הלשון של רבינו חיים, שבגלל שאי אפשר לקיים את המצוות אז אין מצווה לעלות. אבל הסיבה לעלות לארץ ישראל זה לא בגלל המצוות, אומר המוארית, זה בגלל מצוות הישיבה בארץ ישראל, שהיא מצווה תמידית כמו שאמר הרמב"ן. והרמב"ן מביא את העובדה מהספרי שכן, כמו הסיפור שהחכמים הלכו והגיעו לגבולה של ארץ ישראל והתחרטו וחזרו ואמרו גדולה ישיבת ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות. אם משום מצוות התלויות בה, הוא מוסיף, אישה איך היא יכולה לכפות את בעלה? הרי לאישה אין קרקע בארץ ישראל, כי כל מה שקנתה אישה קנה בעלה. ואיך האישה כופה את האיש לעלות לארץ ישראל? על כוח שעצם היישוב בארץ ישראל, הישיבה בארץ ישראל, היא המצווה. אפילו שהיא לא תוכל לקיים את מצוות, כי אם לא יהיה לה קרקע, לא יהיה לה אפשרות לקיים את המצוות. וגם עבד שברח לארץ ישראל, משאירים אותו, ועבד הרי לא יכול לקיים מצוות. על כוח שעצם הישיבה בארץ ישראל היא המצווה שבגללה אמרו חכמים הכל מעלים לארץ ישראל. הוא ממשיך ואומר, אם היה נכון כדברי רבינו חיים, אז לא היו שותקים מזה כל הפוסקים ראשונים ואחרונים. מצאתי בתשובת מערם שכתב בלשון הזה, כי ראיתי שיש מאדם באים לחלק בין בזמן הזה ובין בזמן הבית, צריך אני לבאר שאין לחלק בזה. ומכאן אתה למד, ממשיך המוארית, שדברי הרבינו חיים אינם מיסוד התוספות, כי מי לנו בקי בדברי תוספות ומערם והראש, ממערם והראש, כן, והם לא הזכירו אותו בכלל, ותמיד הם היו מזכירים את פסקי התוספות בעיקר. ואיר השם את עיניי ומצאתי בהגאות מרדכי שכתוב בלשון הזה. מביאים שם תשובת רבינו חיים שהוא אומר בלשון אחרת מלשון התוספות, אני מילי בימיהם שהיה שלום, אבל עכשיו שהדרכים משובשים אינו יכול לקופה דבלי כמו חפץ להוליכה למקום גדודי חיה וליסטים, ואפילו אם יעמיד לערבים בגוף וממון ארווח ארווח צריך, אפילו ישמור שמורים, השומרים צריכים שמירה בעצמם. אז יוצא שתשובת רבינו חיים מובאת בלשון אחרת לגמרי, מטעמים אחרים לגמרי, בהגאות, באשרי, בהגאות המרדכי, שכל הסיבה היא סכנות. סכנה, מתי שיש סכנה, באמת פיקוח נפש דוחה את המצווה הזאת גם כן. אבל כשאין סכנה, אז המצווה לעלות. אז הכל מטעם סכנת דרכים, והוא אומר והגעת תלמידי ולאו בר סמך יקלה. המוריד דוחה את דברי הסגנון של מה שהביאו בתוספות, שזה כנראה הגעת תלמיד, זה לא דברי התוספות, לא דברי הבינו חיים, איזה תלמיד כתב ולא בצורה מדויקת, ולכן אין להתחשב בכלל במה שכתוב שם. אז אם כן, מה שאמר לנו המוריד זה שמצוות ישיבת ארץ ישראל היא הסיבה שבגלל חכמים אמרו הכל מעלים לארץ ישראל ולא בגלל המצוות. התשבץ אומר אחרת. תשובת התשבץ, הוא דן במה שאמרו חכמים הכל מעלים לארץ ישראל, והוא אומר אני רוצה צריך לדין בשאלה הזאת אם המצווה הזאת היא מדרבנן ומדאורייתא. הוא בא לידי מסקנה שקדושת ארץ ישראל בזמן הזה לא דאורייתא, כלומר כי קדושה שנייה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא וקדושת עזרא לא קידשה לעתיד לבוא אלא רק לשעתה, ועל כן אחרי שחרב הבית אין קדושת ארץ ישראל, וכיוון שאין קדושת ארץ ישראל אז ממילא המצוות של ארץ ישראל הם מצוות דרבנן, והחיוב לעלות לארץ ישראל הוא בשביל המצוות דרבנן. כי יש מצוות בארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ, המצוות הללו הם לא דאורייתא, אבל מצוות דרבנן גם כן זה חיוב גדול, והם סיבה בגללם לעלות לארץ ישראל. והוא אומר כך, עוד יש לדקדק שאין טעם חיוב העלאה זו משום קבורה, כלומר משום מעלת ארץ ישראל, להיקבר בארץ ישראל, ומשום כפרה, ומשום צער גלגול מחילות, ולא משום דדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, אלא בוודאי אפילו בכיבוש יהושע קודם שחרבה ארץ ישראל לא הייתה עבר הידן בקדושתה, אלא מה? הוא אומר, תרי ענייננו. יש כאן שני עניינים. אחד, קדושת שכינה, והשני, קדושת המצוות. קדושת שכינה היא מיוחדת בעבר הירדן ימה. וקדושת המצוות, בין בזו ובין בזו. וחיוב העלאה הוא מפני קדושת המצוות. ושם הוא מצוות דירה בלבד. כלומר מצווה לגור בארץ ישראל זה איפה מסיבת קדושת המצוות, ומשום מחי שבתה ארץ עבר הירדן ליהודה וגליל העליון בעניין זה. זאת אומרת המצווה לעלות לארץ ישראל היא מצווה לעלות לכל שטח ארץ ישראל, איפה שהיה מצוות דאורייתא והיום מצוות דרבנן, בגלל זה המצווה לעלות לארץ ישראל. וחיבוב הארץ לדירה משום שכינה ולקבורה אין עבר הירדן בכלל זה. כלומר, המעלה המיוחדת של חיבוב הארץ זה בארץ ישראל המערבית. ואפילו אחי, אין מעלים עבר הירדן ליהודה משום תוספת קדושת שכינה. אלא משום כל המצווה לעלות לארץ ישראל זה בגלל קדושת המצוות, כך הוא אומר. וזה באיזה עניין זה שבתה עבר הירדן לארץ ישראל. הלא כפינה. אבל עניין חיוב מצוות כפינה. כלומר, כופים לעלות לארץ ישראל בשביל המצוות דרבנן שישנם בארץ ישראל. ואז הוא שואל שאלה גדולה. גם בסביבות ארץ ישראל, חכמים תקנו לקיים את המצוות של התלויות בארץ. הוא אומר, ואם תאמר, כיוון לחיוב העלה הזו למצוות דירה, אינו אלא מפני המצוות הנוהגות בה, ואותם המצוות אמרת די נוהגות בזמן הזה למדרבנן, וקדושת עזרה בטלה, אם כן מה בין חוץ לארץ ארץ ישראל בזה? שהרי גם בחוץ לארץ יש חיוב מעשר דרבנן, כמו שהגמרא אומרת במסרת בחורות. ואז הוא מוסיף התשבץ ואומר, זה לא מצווה, בחוץ לארץ זה רק מנהג, זה לא מצווה. הגאונים תרצו בזה תירוץ מרווח לסלק קושייה זו, כי רבנן דבבל חומרה באלמה היו מחמירים בעצמם, שאף על פי שישורים במקום תומה ולא היה להם טהרה כדאמרינן דתם. זאת אומרת, מכל זה נלמוד שאין דין חוץ לארץ שווה לדין ארץ ישראל, ועוד דגזרינן טומאה לארץ העמים, ומשום אחי מעלים מחוץ לארץ לארץ ישראל, וכל שלוש ארצות שווין לזה, אף על פי שארץ עבר הירדן אינה שווה לעליין שכינה ולעניין חובת קבורה ולעניין זכות לבנות מאשתו. גם לא גליל שווה ליהודה לעניין ניבור שנה ולהבת העומר, אבל מצוות היישוב בארץ ישראל, מצוות הדירה, היא בכל חלקי ארץ ישראל, בין בעבר הירדן, בין בצד המערבי של הירדן. כן, הדבר עולה לנו להלכה, בקדושת הארץ כולה בטלה מן התורה, לא חייבים היום בתרומות ומעשרות מהתורה לפי דעתו. כן, זה מחלוקת. הרייבד סובר שהיום חייבים גם בתרומות ומעשרות דאורייתא, יש בזה מחלוקת ראשונים. והרמב״ם סובר שכן יש קדושה, אמנם לא לתרומות ומעשרות, יש כמה וכמה דעות, אבל אני לא עוסק היום בקדושת ארץ ישראל, אני עוסק במצוות ישיבת ארץ ישראל. ואני רוצה פה להביא את סיום דברי התשבץ, והוא אומר, וקדושת ירושלים והמקדש, זה נשאר בקדושתו ואסור להיכנס בו. ויש סמך וראיה שקדושת המקדש והעיר היא קיימת, שעדיין הם עולים לרגל ממצרים ושאר ארצות, ויש בזה רמש במדרש ושיר השירים, פסוק אני חומה, פסוק אלה הזכרה ושפחה עליי נפשי, כי עבור בסחר הדדם עד בית אלוהים בכל רינה ותודה, המון חוגג. ואמרו כי עדיין נשאר מהניסים שהיו בירושלים, שלא אמר אדם לחברו צר לי המקום, כי בבית הכנסת שבירושלים היו צריכים לאנשי המקום כל השנה, ומתמלאת פה פה אל פה בעת התקבץ שם בחג השבועות. כלומר בכל השנה בית הכנסת מלא, בחג השבועות כשמתקבצים אנשים חוגגים יותר מ-300, כולם נכנסים שם. בית כנסת שהיה מלא בלי אורחים, בלי 300 אורחים, באים 300 אורחים, כולם נכנסים שם ויושבים רווחים, כי עדיין היא בקדושתה, וזה סימן גאולה שלישית. כך מסיים התשבץ את תשובתו, סימן ריש א'. אז אם כן, אנחנו ראינו בינתיים שתי דעות, דעת המוארית ודעת התשבץ. דעת המוארית שהמצווה לעלות לארץ ישראל ולשבת בה זה משום מצוות הישיבה בארץ ישראל, לא מטעם המצוות התלויות בה, אלא מטעם עצם המצווה של הישיבה. והתשבץ אומר אחרת, שהמצווה לעלות לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות התלויות בה, ואף על פי שהיום המצוות לדעתו דרבנן, אבל משום המצוות דרבנן כופים לעלות לארץ ישראל, הבעל כופה את אשתו, האישה את בעלה, כדי לעלות לארץ ישראל. כמובן תהיה קושייה, אישה את בעלה, כמו שקשה המוארית, אבל זה על כל פנים דעתו של התשבץ. יותר מאוחר, לפני למעלה מ-150 שנה, בשנת תרנ"א, כותב הישועות מלכות תשובה גם כן בנושא הזה. מעניין שבשנת תרנ"א זה הייתה שנה של התעוררות גדולה לעסוק בענייני ארץ ישראל, במצוות יישוב ארץ ישראל. בפרשת מצורע, תרנ"א זה התאריך שנולד מורנו ורבינו הרב צבי יהודה, ובפרשת מצורע, אם זה לא היה מצורע תזריע, זה כנראה אולי הייתה שנה מודרת. זה היה ממש קרוב ללידתו של הרב צבי יהודה. כתבו אבני נזר תשובה, וכאן ישועות מלכו כותב לבן של הרבי מקוצק, זה הגיס של אבני נזר, תשובה בענייני ארץ ישראל, וכמה וכמה מגדולי הדור באותה שנה דנים בענייני מצוות יישוב ארץ ישראל. זה מעניין, באותה שנה ואפילו כמו שאמרתי באותה תקופה. ישועות מלכו נשאל, יש אנשים שרצו לקנות חלקות בעבר הירדן, שם היה מחיר בזול, אפשר לקנות שטחים מאוד גדולים במחיר זול, והשאלה אם יש מצווה לקנות בעבר הירדן. מקודם יש הקדמה, לפני קונטרס, שהוא קורא לתשובה הזאת קונטרס יישוב ארץ ישראל, הוא אומר, בזמן הזה שנשתנה בעזרת השם לטובה, אין בסכנת הדרכים, ודאי מצווה גדולה אמנם גם לפי דעת הרמב"ן שחשב זאת למצוות עשה, מכל מקום בעיקר המצווה אינו אלא הירושה והישיבה, כי אדם עושה בתוך שלו לכבוש ארץ ישראל שתהיה תחת ירושתנו, לא על ביה ריקנית של עתה. כלומר, לבוא להתיישב בארץ ישראל כשיש שלטון זר, זה לא המצווה בשלימות. וכבר המשילו האחרונים למצוות עשה של אכילת מצה, כי עיקר המצווה היא אכילה, ולקחת החיטים לשם מצווה, ועל אישה ואפייה אינה נגמר המצווה. מכל מקום בוודאי מצווה גדולה היא להתעסק בעשיית המצות, כולם מזדרזים למצווה גדולה. אז כך גם על התיישבות בארץ ישראל לפני שש כובשים את ארץ ישראל, גם כן מצווה גדולה. על זה נאמר, גומל לאיש חסד כמפעלו, כי גם על פעולה של המצווה מקבל שכר. ונאמר, אשרי תמימי דרך, גם על הדרך של עושה המצווה יש בו שלימות. ואין ספק שהיא מצווה גדולה, כי הקיבוץ היא התחלת דגאולה, ונאמר, עוד הקבץ עליו לנקבציו, ואין ביבמות שאין השכינה שורה פחות משתי רבבות בישראל. זה מזכיר לי, הוא אומר כאן, כי הקיבוץ התחלת דגאולה. אתמול, אחרי שדיברתי בבית הכנסת בעניין הידי יומה, ניגש אליי יהודי אחד אורח עם תלבושת נראית אולי חרדית. הוא אומר לי, אני רוצה לשאול שאלה חצופה, אבל הרב יסלח לי, כי אני בעל תשובה ואני רוצה להבין, אני לא מתכוון לקנטר. הוא עושה הרבה הקדמות. אני רוצה לשאול, אני לא מתכוון לקנטר, אני רוצה לדעת למה רוב גדולי ישראל לא חוגגים את יום העצמאות. הוא אומר לי, אני לא רוצה לקנטר, אני שואל. אמרתי לו, זו שאלה ממש גדולה, שאלה נפלאה, אני גם כן שואל אותה. נו, ומה התשובה? אמרתי, אני לא יודע תשובה. לא יודע למה רוב גדולי ישראל לא חוגגים. לא יודע. הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, שחרר אותנו מעול גויים. לא יודע. לא יודע. היה מרוצה מזה. אמרתי לו, יש להם תירוץ, אבל זה תירוץ בדוח גדול מאוד. אני לא חושב שזה תירוץ טוב. הם מחוששים שהם יושפעו מאחרים, התקלקלו, זה לא סיבה מספקת, זה לא תירוץ מספיק. השאלה היא גדולה. כבר אז ישועת מלכו אומר שקיבוץ זה התחלת דגולה. איזה קיבוץ היה אז? ועכשיו אנחנו, ברוך השם, 6 מיליון יהודים בארץ ישראל. זה ודאי, זה אפשר להתווכח על זה, קיבוץ זה התחלת, כתוב, עוד הקבץ עליו לנקבצה. הוא ממשיך, זה ידוע לשונו של ישועות מלכו, הוא ממשיך ואומר, אין ביבמות שאין השכינה שורה בפחות משתי רבבות מישראל. אז אם יש שתי רבבות מישראל, השכינה שורה. ובפרט אתה שראינו התשוקה הגדולה, הן באנשים פחותי ערך, הן בבינונים, הן בישרים בליבותם, קרוב לוודאי שנתנוצץ רוח הגאולה, אשרי חלקו שהוא ממזכי הרבים. עכשיו הוא דן בדבר הזה, מה דינה של עבר הירדן? על ארץ ישראל אין ויכוח. עבר הירדן בארץ סיחון ואוג שכבש משה, האם דינו כארץ ישראל או לא? לפי דעתי, הוא אומר, ארץ ישראל, את עבר הירדן כבשו עוד לפני שנכנסו לארץ ישראל, כי היה, אי אפשר היה לעבור לארץ ישראל בלי לכבוש את ארץ סיחון ואוג. אי אפשר היה לדון אם לא שכבשו תחילה את ארץ סיחון ואוג, אם כן דינם כארץ ישראל. אמנם לא נתקדשו בקדושת ארץ ישראל עד שעברו את הירדן, אבל באמת אחרי שכבשו את עבר הירדן נתקדשה גם עבר הירדן המזרחית. ומה שחשבו קצת אחרונים שארץ סיחון ואוג לא נחשב ארץ ישראל אף בימי כיבוש יהושע, זהו מן הנמנע. זה אי אפשר להגיד שארץ סיחון, ארץ שכבשו, שגרו בבני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, הם לא גרו בארץ ישראל, כי אם לא כן, לא היה שמיטה ויובל. כי חז"ל אומרים שברגע שגלו ראובן, בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, מאותה שעה פסק היובל. לפני כן היה יובל. למה? כי היובל הוא תלוי בכל יושבי עליה. כל יושבי עליה, אם הם לא גרו בארץ ישראל, אז זאת אומרת שבני גד מרובן, חלק מעם ישראל לא גר בארץ ישראל, צריך להיות כל יושבי עליה, על כוכח שגם עבר הירדן היא ארץ ישראל. ועוד ראיה, הגמרא בבבא בתרא אומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל, כל מקום שהרא הקדוש ברוך הוא למשה חייב במעשרות. ופירש רש"י שהראו את עגילת אדם, כל מקום שהקדוש ברוך הוא הראה למשה, הקדוש ברוך הוא העלה את משה להר נבו ואמר לו שא עיניך ימה וקדמה, הוא הסתכל גם מזרחה, הוא עומד בעבר הירדן מסתכל מזרחה ורואה את כל ארץ ישראל. אז זאת אומרת שגם עבר הירדן זה ארץ ישראל, זה אין ספק שנתקשה בימי יהושע בקדושת ארץ ישראל, אבל לא נתקשה שבאו לארץ כנען. וזה מסביר למה משה הצטער שהוא לא עולה, שהוא לא נכנס לארץ ישראל, הרי הוא נמצא בארץ ישראל, כי בשעה שהוא מת משה עדיין זה לא היה קדוש וקדושת ארץ ישראל, רק אחר כך נתקדשה עבר הירדן כאשר נתקדשה ארץ ישראל המערבית. וכך מסביר ישועות מלכו. אז ראשית כל, מדאורייתא עבר הירדן זה חלק מארץ ישראל. גם עוסק בזה החזון יחזקאל, מסביר את אותם הראיות, והוא אומר שעבר הירדן זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. חזון יחזקאל כתב את הספרון שלו על ארץ ישראל בזמן שהייתה היה ויכוח על החלוקה בשנת תפריש צדיק זיין לפני כ-75 שנים, והוא היה רב בלונדון, ושם אנגליה היא הייתה הממונה באותו השעה לארץ ישראל, והיה דיון על החלוקה. אז הוא כתב שם שמבחינה גיאוגרפית ארץ ישראל היא מוקפת מדבריות, זאת אומרת מצד ים היא מוקפת בימים, ומצד צפון, דרום, מזרח מוקפת במדברות, והמדבר של עבר הירדן שאחרי זה, זה הגבול של ארץ ישראל. הוא אומר זה ככה זה מסודר מבחינה גיאוגרפית, וגם הוא עושה חשבון עם 80,000 קילומטר מרובעים, כל השטח הזה הוא כולו שטח אחד של ארץ ישראל. הוא מוכיח את זה מהתוספתא וממקורות נוספים שעבר הירדן זה חלק בלתי נפרד מארץ ישראל. אחר כך שהיה דיון על הגולן היה מין סיסמה כזאת, הגולן הוא חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, זה חזון יחזקאל עם ציטן את הסיסמה הזאת. אבל עכשיו הוא שואל שאלה, אבל האם אחרי חורבן הבית האם יש עדיין קדושה בארץ ישראל? למאן דאמר שקדושה שנייה לא קידשה לעתיד לבוא. אז הוא אומר יש לעיין, דכיוון דכיבוש יהושע בטל בגלות ובזמן עזרא לא נכבשה עבר הירדן וחלקים רבים, האם יש עדיין מצווה לדור במקומות האלה? הוא לא נכנס בזה שאולי קדושה שנייה כן קידשה לעתיד לבוא, אבל המקומות האלה לא היו בקדושה שנייה עבר הירדן. הוא אומר אף על פי כן יש מצווה, כי הנה הרמב״ם אומר שירושלים קדושתה לא בטלה, קדושת בית המקדש קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, אם כן תקשה יהיה נוהג חלה בירושלים. אז מצוות התלויות בארץ, אם ירושלים קידשה לשעתה וגם קידשה לעתיד לבוא, וקדושת ארץ ישראל אפילו נאמר למאן דאמר שהיא בטלה אבל לא קדושת ירושלים, אז בירושלים צריך שמצוות התלויות בארץ יהיו קיימות בירושלים, כגון מצוות חלה. ומצוות חלה היא שקמח שנכנס מחוץ לארץ ארץ ישראל מתחייב בחלה, זה מדין תורה. עכשיו קמח שיכנס לירושלים היום יחייב בחלה מדין תורה לפי דת הכסף משנה, גם תרומות גם פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ ישראל חייבות מדורית בתרומות ומעשרות, אז יהיה חיוב תרומות ומעשרות בירושלים. דבר שני, קושיה שנייה, הרמב״ם אומר בסנהדרין, בהלכות סנהדרין, שכל ארץ ישראל שהחזיקו בעולי מצרים ראוי לשמיכה. למה? הקדושה שנייה היא הייתה רק על, על מה שכבש עזרא, ולא כל, כל המקומות. והרמב״ם אומר שגם כל ארץ ישראל שהחזיקו בעולי מצרים, זה נחשב ארץ ישראל מבחינה זאת שאין סומכים אלא בארץ ישראל, אז בכל ארץ ישראל סומכים. על כן הוא בא להבחנה. יש שני סוגי קדושות בארץ ישראל. יש קדושת אוויר ויש קדושת קרקע למצוות התלויות בה. כלומר, אוויר הוא מתכוון מקום. המקום הזה קדוש. ועל כן, וזה מתרץ את שתי הקושיות. מה שירושלים קדושה זה לא קדושת הקרקע במובן הזה של מצוות התלויות בארץ. זה קדושת אוויר, זה קדושת מקום. המקום הזה קדוש מצד עצמו. יש עוד דרגה של קדושה, זה דרגה של קדושת המצוות התלויות בה, שזה תלוי בכיבוש. אבל מלבד המצווה, מלבד הקדושה הזאת, יש קדושה בעצם ארץ ישראל, ולכן מה שירושלים קדושה ולא פקע קדושתה זה סוג אחר של קדושה, והמצוות התלויות בארץ לא קיימות בה, אלא זה תלוי כבר, תלוי בכיבוש. ולכן אומר הרמב״ם גם שסמיכה אפשר לסמוך בכל חלקי ארץ ישראל מהסיבה הזאת. הוא אומר גם שנראה מדברי הרמב״ם שאמנם תרומות ומעשרות בזמן הזה לא נוהגים, אבל אורלה וכלי הכרם אסור מהתורה, וזה רק בארץ ישראל, בחוץ לארץ זה דרגה אחרת של איסור. זה מסקנתו, אם כן, כמו שאנחנו אמרנו עכשיו. והוא אומר עכשיו עוד מסקנה אחת מזה, והוא אומר כך: ולפי זה גם מה שכתב הרמב״ם מלכות סנהדרין, אם ירצו כל חכמי ישראל להסכים על חכם אחד שיהיה סמוך, הרמב״ם אומר איך אפשר לחדש את השמיכה כידוע, והוא אומר שחכמי ארץ ישראל אם יתאספו כולם ויסכימו על חכם אחד שיהיה סמוך, הרי הוא סמוך ויכול לסמוך עוד אחרים רק שיסכימו עליו כל חכמי ישראל. כלומר על הסמוך הזה שיסכימו כל חכמי ישראל. ולפי מה שכתבנו, גם החכמים אשר ישבו בארץ כיבוש עולי מצרים, גם כן להם יש יד ושם בזה. כלומר הוא דן במעשה, עוד מעט יצטרכו לחדש את השמיכה, אז גם היושבים בכיבוש עולי מצרים יש להם יד ושם בזה. אתם יודעים שבזמן הבית יוסף, בזמן המערי, רצו לחדש את השמיכה בצפת, היה זה ויכוח גדול, והמרנבח בירושלים חלק על זה, ולכן בגלל זה זה לא יתקיים עוד, אבל הם שם סמכו על פי הרמב״ם הזה ורצו לסמוך, סמכו את מערי בירב, והוא סמך את הבית יוסף ועוד, אבל זה לא המשיך בגלל ההתנגדות של חכמי ירושלים. מסקנה אם כן, או לעניין הלכה, עכשיו הוא מביא כפתור הפרח, שזה גם כן דעתו של הכפתור הפרח. מצאתי בכפתור הפרח, ככל מה שכתבתי, ומצווה היא לדור גם בערי הכיבוש מצרים, לכן בית שאן, אף על פי שלא החזיקו עולי בבל, מצווה לגור שם. וכן בעבר הירדן, ואין ספק לערר אחרי דברי הכפתור והפרח. אם כן, בזמן הזה גם כן מצווה, אם מזדמן לאדם לקנות, מצווה לקנות. ולדינה הצריך לענייננו לפי מה דקיימלן, כי רוב הפוסקים דקדושה דעתיד לבוא, אם עולה דקיצה לעתיד לבוא, הוא אומר שרוב הפוסקים אומרים שקיצה לעתיד לבוא. אז הוא אומר, אם יהיה לו מצב של פרנסה שם, כמו שהוא בזמננו, מקיים בישיבתה מצווה ששקולה ככל המצוות. אבל צריך ברשות הממשלה, הוא אומר, ובלעד שהתחייב שמה שיהיה בקיבוץ של אנשים מישראל, ומצווה גדולה להשתדל וכו', מצוות נחלה בארץ ישראל, ואם הוא מוצא בעבר הירדן, אז יקנה גם בעבר הירדן. שאלו אותי תלמידים, מותר לטייל בעבר הירדן? אמרתי, זה לא נקרא לצאת מחוץ לארץ, אפשר לטייל בעבר הירדן. אין גזה גדר של יציאה מחוץ לארץ. כעת אני רוצה לעבור לענייני דיומה. זה היה כמובן ענייני דיומה. הרב ציודה אמר לקדושת יום העצמאות, לקדושת, והדגיש תמיד שמה המצווה שזכינו ביום העצמאות זה מצוות יישוב ארץ ישראל בפועל, כמו שאמר עכשיו הישועות מלכו, שכשכובשים את ארץ ישראל זה המצווה העיקרית, השליטה עליה, לא רק המגורים בה אלא השלטון. ולמצווה אנחנו מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, במצווה עושה קדושה, ולכן הוא קרא ליום העצמאות לקדושת יום עצמאותנו, קדושה, יום שיש בו הופעה של קדושת המצווה. וביום כל דבר הוא קשור כמובן במערכת הימים והזמנים, אז כל מצווה, אז המצווה הזאת היא מתקיימה בהיער, אנחנו חוגים היום ד', אבל כל פנים עניינו זה כמו בפורים שאפשר גם להקדים, אפשר לאחר. כמו אמרו לי שפרסמו מהרבנות הראשית שאת התפילות צריכים להתפלל ולא להגיד תחנון ביום היער, אמרתי אני מקבל דברי הרבנות הראשית שלא נגיד תחנון גם בהיער, אבל התפילות שאנחנו מתפלים כמו שנהגו כבר כל השנים, זה לא כל שנה צריכים מחדש לשאול. שאלו אותי להגיד תחנון בערב יום עצמאות במנחה, אך הפעם זה מוקדם, אז אולי לא אגיד. אמרתי, אל תשאלו אותי כל שנה מחדש שאלות. יש לנו מסורת כבר קבועה, מסודרת, חכמים קבעו, שחוגגים את יום העצמאות משום השבת, מזיזים את זה, וזה ממש בחשבון נכון. גם פורים, פורים בירושלים, שעושים את סעודת פורים ביום ראשון, לא אומרים תחנון שם. אף על פי שזה לא יעבור. אבל ורק סעודה עושים ביום הראשון, אף על פי כן. אז על כל פנים לא משנה ד' ה', אנחנו נמצאים ביום מיוחד. אני רוצה לעמוד קצת על המילים על זה בקצרה. את יציאת מצרים עם ישראל חוגג בכל הדורות, והוא חגג את זה בכל המצבים. כשהיה בתקופת האינקוויזיציה התחבו במרתפים ועשו את ליל הסדר, שתו ארבע כוסות, שמחים על זה שיצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים, היינו 1,000 שנים בארץ ישראל בערך, ואחר כך אנחנו ועכשיו קרוב ל-2,000 שנים. בזמן האינקוויזיציה זה היה יותר מ-1,000 שנים, קרוב ל-1,500 שנים, שאנחנו בגלות, יותר זמן בגלות ממה שהיינו בגאולה, וחוגגים 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 כאילו אנחנו ממשיכים לגאל, מפני שיציאת מצרים יצאנו באמת לחירות עולם, במובן זה שאנחנו באופן נפשי פנימי יצאנו מהשעבוד התשמי, מהשעבוד לאמונות אחרות, ונהיינו בני חורין ונהיינו עבדי השם. בנפש שלנו אנחנו נשארנו מאז בני חורין. אם משעבדים אותנו ואם כופים אותנו, זה הכל חיצוני, זה הכל זמני. וכיוון שזה חיצוני וזמני זה חולף, וזה לא חשוב כמה זמן זה יארך, המציאות הזאת היא לא מציאות האמיתית שלנו, אז היא מציאות חולפת ועוברת, ולכן עם ישראל חש את זה בתוך נפשו וחגג את יציאת מצרים כל השנים, כל הדורות, בלי הפסק, גם בימי השואה, גם במצבים הכי קשים, עם ישראל עשה את כל המאמצים לחגוג את ליל הסדר, את יציאת מצרים. גם כשיצאנו ממצרים, לא בבת אחת נגאלנו. עד שנבנה בית המקדש לקח 480 שנה. עד שהגענו למצב המושלם שעם ישראל שאף אליו. עד יבוא עמך השם, מקדש השם כוננו ידיך, עד שהגענו אל השלב הזה לקח מאות שנים. אבל הכל נבע מאותה יציאה. מהיציאה, מציאת מצרים, כל התהליך הזה אחר כך התפתח, עד שהגענו למדרגה השלימה. וכעת אנחנו נמצאים בשלב חדש. כדברי הנביא, הנה ימים באים נאום השם, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום מחזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם, נאום השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם ישראל, יבואו ימים ברית חדשה, לא כברית שהייתה ביציאת מצרים. הברית שהייתה ביציאת מצרים הופרה, לא הייתה ברית מוחלטת, כי הם הפרו אותה. לא כברית אשר הפרו את בריתי ואנוכי, ובא הסבר למה הם הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בה, כי הברית הזאת הייתה ברית כפויה. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית. אנחנו יצאנו ממצרים, היינו במצב, כשהיינו במצרים, במצב חומרני מגושם, מושפעים מהמצרים, במקום רוחני נמוך מאוד מאוד מאוד. אי אפשר היה להוציא אותנו ממצרים בלי שיתגלה ריבונו של עולם באותות ובמופתים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ורואים באופן גלוי ביותר את ריבונו של עולם בצורה נוכחת ממשית. ומכוח זה ישראל התרוממו ממצב השפל הזה ונמשכו אל ריבונו של עולם וקיבלו את מלכותו. וגם הקבלה הייתה, לא היה אפשר לקבל. אני רוצה להסביר פשט חדש בכפייה של הר כגיגית. מרן מסביר פשט, אחרים מסבירים פשט, אני אומר עוד פשט. המצב של עם ישראל היה כזה שהוא היה צריך את הכפייה הזאת. יש אנשים שאין להם כוח להתגבר על היצר שלהם, ואם כופים אותם להתגבר, הם שמחים שעוזרים להם להתגבר. הם לא יכולים, לא מצליחים לבד, אבל מנישים אותם, דורשים מהם, לוחצים אותם, והם רוצים את זה, אבל אין להם כוח לבד. אז הם שמחים על הלחץ הזה שכופים אותם לעשות את רצון השם, ואין להם כוח לבד לעשות את זה. זה היה המצב כשישראל יצאו ממצרים. ואז היה צריך להיות גילוי, הופעה אלוקית חזקה כזאת שאי אפשר להתווכח איתה, שמקבלים את עול מלכותו של ריבונו של עולם מצד הכפייה. רואים כל הזמן נמצא, וזה הפשט של כפייה הרכגיגית. אבל החיבור הזה שלא בא מתוך תוכם של ישראל הוא לא חיבור מוחלט. הפרו בריתי, והברית החדשה, הברית של גאולה אחרונה, הברית הזאת היא תהיה באופן אחר. כמו שאומר הפסוק בהושע, ביום ההוא נאום השם, תקראי אישי ולא תקראי להיות בעלי. כלומר, לעתיד לבוא, לא התייחסות של כנסת ישראל כלפי ריבונו של עולם, התייחסות של בעל, אנוכי בעלתי בם, אלא אישי, מכובדי, נמשכת אליו, מפני שהאופי יזדקך והרוח הפנימית של ישראל תתגלה, והקדושה הפנימית, הנשמה שנמצאת בתוך ישראל. וזה מה שאומר המדרש, בעולם הזה הקדוש ברוך הוא מחזיר על ישראל שיעשו רצונו ויעשו תשובה. העולם הזה זה בתקופה הזאת, אבל לעתיד לבוא ישראל מחזירים על הקדוש ברוך הוא לעשות רצונו. כלומר, זה יתחיל מישראל. הם מחפשים את ריבונו שלם לעשות את רצונו. שנאמר ירמיהו, נקבה תסובב גבר, נקבה כנסת ישראל, תחזר אחרי הקדוש ברוך הוא. כלומר, ההתקרבות מעצמם תבוא. כמו שאמר הנביא, ואחר ישוב בני ישראל, וביקשו את השם אלוהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. הם ישובו, אחר ישובו ישראל, והם יבקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. ההתקרבות תתחיל מישראל. הם ישובו, וזה יהיה כאשר הקדוש ברוך הוא יסתיר את פניו. לא יסתיר במובן ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם, אלא יופיע לעם ישראל בסתר, בדרך הטבע, ולא רואים אותו בגלוי, ומחפשים אותו ומעמיקים ומתבוננים, וזה יבוא מתוך פנימיות ישראל. והחיבור הזה הוא חיבור כזה שיבוא מתוך עם ישראל, הוא יהיה חיבור עמוק מאוד, תהליך, וזה תהליך ארוך, תהליך יסודי, תהליך של בירור פנימי, תהליך של השתחררות מכל יצירים, תאוות, נטיות, טעויות. בגלל זה נאמר, לא בחיפזון תצאו, ולא במנוסה, אלא זה תהליך בסיסי, תהליך כזה שהולך ומתפתח. ההתמודדויות, האתגרים, המעצורים, הם יפתחו את הכוחות. עם ישראל מחפש את ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא מסתתר, הוא מחפש יותר, והוא יותר מסתתר. זה כמו שלפעמים כשאבא מתנהג עם ילד שמתחיל כבר ללכת, אז בהתחלה הוא עומד קרוב אליו שנתת לו את הביטחון שהוא יוכל ללכת 3 צעדים. אחרי שהילד יודע ללכת 5, אבא מתרחק יותר, וככל מה שהוא יודע יותר טוב ללכת, הוא מתרחק יותר ממנו, כדי שהוא יהיה עצמאי, כדי שהוא הולך לבד. ובסוף הוא מתחבא וקורא לו, בוא בני, והוא הולך לחפש אותו, והוא לומד ללכת ולחפש את האבא שלו. כך אבא שלנו עושה, ריבונו של עולם. הוא רוצה לחנך אותנו לעצמאות פנימית, שאנחנו מתוכנו נבקש את ריבונו של עולם. והדרך, אם כן, דרכה של הגאולה האחרונה, היא לא למרות שבעצם לא רואים ביד השם המפורש, שבכל זאת אנחנו אומרים, זה ריבונו של עולם מוביל אותנו. זה לא למרות, זה הסדר. זה הסדר האלוקי שהקדוש ברוך הוא בחר, שכך אנחנו, בגאולה האחרונה, אנחנו מתוכנו צריכים למצוא אותו. בתהליך התשובה הוא צריך להיות פנימי עמוק, לא בכפייה. עד כדי כך שאומר הפסוק, כי זאת הברית, אני ממשיך את דברי ירמיהו שהתחלנו בו, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום הרזיקי אותם להוציאה מארץ מצרים, אשר המה הפרו ברית ואנוכי בעלתי בם נאום השם. אלא מה? כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאום השם, ונתתי תורתי בקרבם. התורה תהיה חלק מהם, לא מבחוץ. והליבם הכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והם יהיו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם. זה אפילו לא יבוא מאחד לשני, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. כלומר, ידיעת השם תבוא מהעומק הפנימי. כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. כלומר, זה התהליך. והתהליך הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, של הגאולה האחרונה, גאולה שלמה, גאולה עולמית מוחלטת, הוא התחיל במובן מסוים, במדרגה מיוחדת, בהשתחררותנו מעול הגויים, בדרך הטבע כביכול. אבל אנחנו עכשיו חופשיים לחפש את הנכון, לחפש את ריבונו של עולם. כל עוד שאנחנו היינו משועבדים תחת עול זרים, קשה היה לנו לקבל עול מלכות שמיים. אנחנו אומרים בתפילה, בברכת אהבת עולם אהבתנו, אהבה רבה אהבתנו, חמלה גדולה ותרחמת עלינו, אבינו מלכנו, מתפללים על תלמוד תורה. ובאמצע נכנס שניים, שלושה משפטים, שבעצם לא קשורים לעניין. פתאום אנחנו אומרים, מהר ואהבה עלינו, רחב ושלום מהרה מארבע כנפות הארץ, ושבורו עלינו מעל צווארנו, ותוליכנו מהרה כנות לארצנו. כאל פועל שאותת, זה לא קשור בעצם בנושא. הבקשת הגאולה הזאת, בקשת ההשתחררות מעול גויים, לא שייך לברכת אהבת עולם, ברכת התורה, אבל כן שייך. זה שייך לברכה שלפני קריאת שמע. כדי לקבל עול מלכות שמיים, צריך שלא יהיה עול אחר עלינו. עבד לא יכול לקבל עול מלכות שמיים, כי יש עליו עול של אדון. וכשאנחנו היינו בגלות, לא יכולים לקבל מלכות שמיים. אנחנו מבקשים, כדי שנקבל מלכות שמיים אמיתית, מהר ואהבה עלינו ברכה ושלום מהרה מארבע כנפות הארץ, ושבורו עלינו מעל צווארנו, תוליכנו מהרה כנות לארצנו, ואז אנחנו יכולים להגיד שמע ישראל השם אלוקינו אחר, לקבל עלינו עול מלכות שמיים. זאת אומרת, השחרור מעול זרים פותח את הפתח לחפש את ריבונו של עולם, ושאנחנו בעצמנו נמצא אותו. כלומר, מהלך גאולה נפלא שאנחנו נמצאים בו, זה מהלך של הגאולה האחרונה, של הברית המוחלטת, הקבועה, שהיא צריכה לבוא מתוך תוכנו. זה בתהליך הזה אנחנו נמצאים. אשרינו שהגיענו לתקופה הזאת, לימים האלה, שאנחנו זוכים להיות בארץ ישראל, חופשים ומשוחררים, והולכים בדרך גאולתנו, שנזכה במהרה, לגאולה שלמה במהרה בימינו.